קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
בעולם ההלכה יש סוגים שונים של טומאה, והדינים האלה מחולקים בכל התורה, ויש כמובן טומאות שונות בפרשיות שונות. לדוגמה, טומאת נידה, פרשתה נמצאת באחרימות, טומאת אוכלים, הלכות של טומאת אוכלים נמצאות בפרשת שמיני, העניין של טומאת מת נמצא בפרשת חוקת, ואילו בפרשתנו שאנחנו קוראים השבוע פרשיות תרזיע מצורע, יש דינים של יולדת, תומת יולדת, תומת מצורע. וכאן, בשיעור הזה, נתעסק במניין המצוות שיש בעניין, ובאופי של המצוות שקשורות לענייני תומעה. בכלל, האם יש בהם מצוות? האם נוכל להגדיר את העניינים השונים כמצוות של כלולות במניין תרי"ג מצוות? הרמב"ן חשב שלא. הרמב"ן בספר המצוות, בהשגותיו על הרמב"ם, במצווה צד יו, אומר הרמב"ן שאין לנו לחשוב במניין המצוות כל דיני הטומאה. והחינוך ציטט אותו, החינוך ציטט אותו יותר מפעם אחת, למשל במצווה קנ"ט, הוא מצטט את הרמב"ן, והוא אומר, והדעת בזה נוטה אחריו. עקרונית, אני מסכים עם הרמב"ן, אני אוהב את השיטה הזאת, שאין כאן מצוות, אבל למעשה, הרמב"ן, החינוך אומר, למעשה, למרות שאני די מבין את שיטת הרמב"ן, ואני די מזדהה איתה, אבל אני אמנה את המצוות השונות שיש בטומאה כמצוות שונות, שאני אלך בעקבות הרמב״ם. הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה צד יו, רשימה שלמה שמגיע לכל הפחות עד מצווה קוף ח', הרמב״ם מנה מצוות שונות. לכאורה היה מקום להגיד שיש כאן הבדל בתפיסה, הסבר דיני תומה בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. לפי הרמב"ן אין כאן מצוות בכלל, אלא הם דינים. אבל לפי הרמב"ם היה מקום אולי לעלות על הדעת שהרמב"ם חושב שיש במצוות מסוימות שבן אדם צריך לקיים או לא לקיים, אבל אנחנו יודעים שאולי המחלוקת כאן היא לא עקרונית בהבנת דיני תומה וטהרה, אלא להפך, זה מחלוקת בעניין מניין המצוות. מה זה בדיוק מצווה שמונים אותה? הרמב"ן אולי חושב שמצוות עשה היא מצווה שאני חייב לעשות, או שיש עניין שאני דווקא אעשה את זה. אבל דינים אינם קשורים, אינם כלולים במצוות. ואולי הרמב"ם חולק ואומר דינים, אם התורה אומרת איך להתנהג באופן כזה או אחר, לאור מציאות כזאת או אחרת, אולי הרמב״ם מונה את זה בתוך מניין המצוות. ולמשל, זה ידוע שהרמב״ם מנה את הדיני שומרים כמצוות עשה. אחד ששואל לחברו איזה כלי או משהו, ובסופו של דבר מתנהג לפי דיני שמירה, אומר הרמב״ם, זה אחד מתרי"ג מצוות. לכאורה זה לא יעלה לדעת שבן אדם ישאיל מישהו כדי לקיים מצווה. לא יעלה לדעת, למשל, שאדם יברך לפני שהוא משאיל או בזמן שהוא מחזיר חפץ שאול. אין כאן מצווה במובן הדתי שאנחנו רגילים להבין שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו מצוותיו וציוונו לעשות כך וכך. אלא יש מציאות כזאת שבן אדם מגיע למצב של שואל, אז עליו להתנהג לפי כללי התורה, עליו לשמור את דיני התורה שהוא פטור וכאן וחייב כאן וכו' וכו'. אבל זה איננו אומר שהרמב״ם רואה את זה כמצווה חיובית. וזה רק עניין של מעשה מה שצריכים להתנהג לפי התורה. לעומת למשל מצוות הקידושין. הרמב״ם חושב שמצוות הקידושין יש בזה מצוות עשה. בן אדם שהולך לקדש אישה לפי הרמב״ם, הוא מקיים מצווה והוא מברך על המצווה כמו שהוא מברך על שאר המצוות. אמנם יש דינים באמצע שיש באמת מקום לשאול לפי הרמב״ם איך מסתכלים עליהם כדינים, כמצוות. ולעניין הברכה גם כן, אני תמיד הייתי מעלה על הדעת לתלמידים שלי שיש ברמב״ם מצוות עשה של גירושין. זה אומר שבאמת יש מצווה לגרש אישה. האם יעלה על הדעת שערב יום הכיפורים, ערב ראש השנה, בן יהודי שיעשה חשבון איך הוא התנהג בו במשך השנה ורוצה לקיים עוד מצווה שילך לגרש את אשתו כדי לקיים מצוות גירושין? לכאורה זה ודאי שלא. אמנם יש מציאות בעולם הלכה, אם חס ושלום אשתה זינתה, שבאמת בן אדם לא יכול להישאר עם אשתו, ואולי במקרה הזה יש באמת מצווה אולי חיובית לגרש אותה, אבל בגירושין זה לא מצווה שבן אדם עליו לקיים את המצווה של גירושין, בתנאים חס ושלום שהם לא נורמליים, אבל לא במצב עד כדי כך שאשתו זינתה, במצב שהם לא הסתדרו אחד עם השני. אז זה לא יעלה לדעת שיש כאן מצווה חיובית, הרי בוודאי לא יברכו על גירושין, לא יברכו על דבר שהוא טרגי, אבל חוץ מזה, אינו נראה שזה מצווה כמו מצוות הקידושין. וכמו כן, אני אומר במצוות של תומה וטהורה. הרמב״ם הרי קבע להלכה שהן מצוות, אולי לא להלכה, הכוונה שהוא מנה אותם בעניין הצוות, אבל זה לא אומר שיש חיוב. בכלל, האם יש עניין שבן אדם יהיה תמי טהור, או שבן אדם שהוא ייזהר לא לתמי, ואם הוא מתמי, שיזהר להיות טהור, אומר החינוך מפורש שלא. אומר החינוך בכמה מקומות, למשל במצווה קנ"ט, אומר החינוך, מי שמתמי אפילו לדעת בכל זמן, בן אדם שבכוונה הולך להתמי, אומר החינוך אין עליו חטא בזה. הוא לא אומר שזה טוב בינתיים, או לא טוב, הוא רק אומר שאין בזה חטא. אלא שאינו רשאי לגע בקודשים עד שיתאר. יש עולם של מקדש וקודשיו, בעולם הזה יש איסור לתמי, להיכנס לעולם של קודש, מקדש וקודשיו. ממילא, אז באותו הזמן, הוא אינו רשאי לגע בקודשים, אבל אין איסור עליו לתמי. והחינוך חוזר הזה במצווה קוף עין ה. אין המצווה שיתהרו עצמם על כל פנים אם רצו להישאר בתומתם. במצווה קוף נון תת הוא אמר שאין סיבה, אין איסור אפילו לתמי. וכאן במצווה קוף עין ה הוא אומר שאין מצווה לתהר. מכל מקום, אין המצווה שיתהרו עצמם על כל פנים. אם רצו להישאר בתומתם, בבקשה. בן אדם יכול להישאר תמי כל החיים. אלא אם כן בא להיכנס למקדש או לאכל קודש, וזה בזמן הבית. אם באמת בזמן בית המקדש בן אדם היה מתמי או נשאר בתומתו, אומר הרמב״ם, אומר החינוך, אז אם כן ביטל מצוות עשה. מלבד החיוב שעלה באוכלו קודש בתומה וכולי, בחוץ מהאיסורים שיעבור אם באמת ישתמש בקודשים או יאכל בקודשים, ייכנס לקודש בזמן שהוא תמי, חוץ מזה הוא ביטל מצוות עשה. הרמב״ם בהלכות תומת אוכלים, פרק ט"ז, הלכה ח' והלכה י', אומר הרמב״ם בהלכה ח', כל הכתוב בתורה ובדברי קבלה מהלכות התומעות והטהרות אינון אלא לעניין מקדש וקודשיו, תרומת מעשר שני בלבד. שהרי הזהיר את המטמאים מלהיכנס למקדש או לאכול קודש, או תרומה מעשה בתרומה. אבל החולין אין בהם איסור כלל, אלא מותר לאכול חולין טמאים, לשתות משקים טמאים. אומר הרמב״ם בפירוש, שיש כאן הלכות של תומה וטהרה, אבל אין כאן חיוב להיות טהור או לא לטמא, אלא זה קשור ללכות מקדש וקודשיו. אומר הרמב״ם שם בהלכה יוד, שברגל כל ישראל מוזהרים להיות טהורים בכל רגל. יש יוצא מן הכלל. אני אמרתי עכשיו שלפי הרמב״ם ולפי החינוך, אין חיובים בדיני טומאה וטהרה. אמנם הם מצוות לפי המניין של המצוות, אבל בעיקרון הם דינים ולא חיובים. ובן אדם שרוצה להישאר טמא, או בן אדם שרוצה לטמא, בבקשה יוכל לעשות כך. אומר הרמב״ם, זה נכון כל השנה, אבל כל ישראל מוזהרים להיות טהורים בכל רגל, מפני שהם נכונים להיכנס במקדש ולאכול קודשים. בגלל שהם אוטומטית יש להם מגע במקדש, משום מצוות של עלייה לרגל וכדומה. אומר הרמב״ם, זה שנאמר בתורה ובנבלתם לא תיגעו, משמע בתורה, בזמן שכתוב ובנבלתם לא תיגעו, משמע מזה שיש איסור לגעת בנבלה. ובאמת בספרי שם על הפסוק ובנבלתם לא תיגעו, יש דעות שיש איסור לגעת בתמי, אבל שיטת הרמב״ם היא שזה רק ברגל. אם נטמע, אינו לוקה. בשאר ימות השנה אינו מוזהר. בשאר ימות השנה אני מבין היטב שגם הרמב״ם וגם החינוך וכמובן גם הרמב״ן יסכימו שאין חיוב להיות טהור, אין איסור מלטמא. אבל לפני הרגל כנראה, אמנם ברמב״ם זה כתוב ברגל, אבל משמע לכאורה גם לפני הרגל. משום שיהודי חייב להיטהר בכל רגל, מסתם הוא צריך להיטהר לפני הרגל, כדי שיוכל להיכנס לעולם של קודש ומקדש ברגל. אומר הרמב״ם, הוא ביטל, אם הוא עבר ולא טיהר את עצמו, או טימא את עצמו, אומר הרמב״ם, הוא עובר לאיסור ונבלתם לא תיגעו, אבל אומר הרמב״ם שאיננו לוקה. ולכאורה, זו שאלה פשוטה, היות שיש כאן לב, ובנבלתם לא תיגעו, זה יש איסור לגעת בתמי, לכל הפחות בקשר לרגל, יש איסור להתמי, אז למה באמת לא לוקה? הרי זה לב, לכאורה לב קלאסי, שהוא עובר על הלב, ובנבלתם לא תיגעו. לכאורה, התשובה די פשוטה. הרמב״ם לא חשב שיש מצווה להיות טהור, או מצווה לא להיות טמא. המצווה היא להיכנס לעולם של קודש, של מקדש וקודשיו, בטהרה. מי שנגע בנבלה, או מי שטימא את עצמו בצורה אחרת שלא יכול להיכנס לעולם הזה, לעולם של קודש, במצב של טומאה, אז הוא ביטל את העשה של העניינים של קדושה ומקדש, של עלייה לרגל עם הקורבנות וכל העסק שיש ברגלים. ממילא, אז בעיקרון, הדין הזה הוא לא מצוות לא תעשה, אלא ביטול עשה של המפגש הזה עם קודש, עם מקדש וקודשה. ממילא, לפי הרמב״ם, די מובן למה שלא לוקים. ובכן, אמרנו שבן אדם לא, כל השנה אינו צריך להיות במצב של טהרה, יכול להישאר לעולם במצב של טומאה, לעניין רגלים, ויש כאן מקום לדון באמת האם ראש השנה ויום הכיפורים כלולים, מה הדין בזמן הזה, מה הדין ביום כיפור בזמן הזה, המנהג של תבילה בערב יום הכיפורים, אבל כל זה חורג מדיוננו כרגע, אבל ברגלים יש דווקא עניין כן להיטהר, אבל במשך השנה בן אדם לא צריך, ולכן היום שאין לנו אפשרות לעלות לרגל, להביא קורבנות ולהתעסק בעולם של קודש, ממילא בזמן הזה לכאורה אין עניינים בכלל של טהרה, אין מצוות של טהרה. ומה שמעניין, שבברכה שאנחנו גירים לברך, אחרי אוכל, ברכה אחת מעין שלוש, אנחנו אומרים ביטוי מעניין, אומרים ונברכך עליה בקדושה ובטהרה, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה, ונברך עליה בקדושה ובטהרה. אנחנו שואפים, מקווים ליום, שהקדוש ברוך הוא יעלינו לתוכה, נשמח בבניינה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה. נאכל פירות של ארץ ישראל, ונהיה שבעים, ונברך עליה בקדושה ובטהרה. ונברך בקדושה ובטהרה. מה פתאום שצריכים לברך בקדושה ובטהרה? איזה ברכה מצאנו שצריכים לברך אותה בקדושה ובטהרה? אנחנו מכירים את הביטוי הזה מיום כיפורים. הכהנים והעם היו עומדים בזרה, וכשהיו שומעים את השם המפורש, יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה. אבל מה הרעיון הזה שצריכים לברך ברכה על פירות בקדושה ובטהרה? בעצם, כל המשפט הזה לכאורה נראה תמוה. בברכה אנחנו אומרים, ועלינו לתוכה ונשבע מטובה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כאילו שאנחנו שואפים לאכול פירות ארץ ישראל. לכאורה, זה משפט די אירוני. הרי, האם באמת עולה על הדעת שיהודים מצפים לעלות לארץ כדי לאכול פירות? הגמרא משתמשת בביטוי הזה כמעין לעג. הגמרא במסכת סוטה אומרת, שואלת, למה משה רבינו רצה לעלות לארץ? וכי לאכול מפריה הוא צריך? אומרת הגמרא שם, למה הגמרא חוקרת, מה באמת הסיבה שהניע את משה רבינו דווקא לעלות לארץ ישראל? מה הוא זקוק לפירות? תמיד חשבתי שמשפט מאוד אירוני, הרי מדובר במצב שבני ישראל היו במדבר 40 שנה, אכלו במדבר מן. אמנם תעמוק צפיחית בדבש, אבל פרי טרי, פרי יפה, לא היה להם. 40 שנה נדדו במדבר. משה עמד על סף כניסה לארץ ישראל, אומרת הגמרא, באמת זה מה שחסר לו? פירות טריים חסרים לו? אלא אומרת הגמרא, שהרבה מצוות יש לקיים אותם בארץ ישראל, ומשה רבינו דווקא רצה לקיים מצוות, ואוהב כסף כמו שלהבדיל, אוהב כסף לא יזבע כסף, אוהב מצוות לא יזבע מצוות, משה שאף לקיים עוד יותר מצוות, ולכן באמת ציפה, קיבה להיכנס לארץ ישראל כדי לקיים מצוות. אבל הרעיון שבכי לאכול מפריה הוא צריך, לכאורה הוא סותר את המשפט שאנחנו אומרים בברכה, ונברך עליה בקדושה ובטהרה. אומרים בשם הרב מבריסק, ששתי התשובות, השאלות ששאלתי, אחת, מה זה הברכה של קדושה ובטהרה? ובית, מה זה פירות ארץ ישראל הזה? לזה אנחנו כל כך שואפים. שתי התשובות ביחד מביאות בצורה אוטומטית לתשובה המבוקשת. אין כאן כוונה שאני רוצה לאכול פירות יומיומי ולברך בקדושה ובטהרה. הרי בפירות יומיומיות לא צריכים לאכול בקדושה ובטהרה ולא צריכים לברך בקדושה ובטהרה. אבל כאן מדובר דווקא בפירות שיש בהם קשר לעולם של קודש. מדובר כאן בפירות מעשר שני. ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה ונאכל מפריה. אנחנו רוצים לקיים מצוות, לא רק לאכול פירות. לאכול פירות זה לא דבר שאני הייתי שואף בגלל זה לעלות לארץ. אלא דווקא להיכנס לעולם של קדושה, לאכול פירות ארץ ישראל שיש בהם קדושה. וממילא אני מבין, ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. הסיכום שהזכרנו עד עכשיו, שבאמת אין מצוות חיוביות בענייני טומאה וטהרה. אמנם ברגל יש מצווה חיובית כדי להיכנס לעולם שיש בו קדושה, כדי להיכנס לעולם הקדוש הזה של מקדש וקודשיו, אז זה צריכים להיות טהורים. אבל חוץ מזה, כל השנה אני לא צריך להיות בקדושה וטהרה. אני צריך לאכול פירות ארץ ישראל, פירות מעשר שני בקדושה וטהרה. אבל מי שאין לו מפגש עם עולם של קדושה ותורה, אין בכלל חיובים או מצוות. אמנם דווקא בפרשתנו, יש מקום להגיד שיש יוצא מן הכלל בעניין תומת המצורע. הרמב״ם בספר המצוות, מצווה קוף א', מביא שיש מצווה בעניין מצורע. וכך הוא אומר במצווה קוף א', שהמצווה היא שבן אדם שהוא במצב של תומעה, ייגש לכהן, והכהן יפסוק לו דיני תומעה וטהרה. משמע מהרמב״ם הזה, שאכן יש מצוות עשה, אבל המצווה היא לא חלה על היהודי באופן פרטי, אלא דווקא המצווה מתייחסת לכהן. ובלשון הרמב״ם, במצווה קוף א', שציוונו להיות אדם מצורע טמא. מצווה זו כוללת כל דיני צורעת אדם. ומה זה מצווה? מה שממנה טמא ומה שממנה טהור. משמע שהמצווה היא דווקא על הכהן. יש חיוב על הכהן לפסוק דיני מצורע, ולקבוע מהם הלכות שקשורות למצורע. ובאמת ברמב״ם בהלכות תומת צורע, אומר הרמב״ם בכותרת של הלכות תומת צורע, המצווה, יש שמונה מצוות. שש מצוות תעשה, שתיים מצוות לא תעשה. רוב המצוות האלה אמרתי שהם יותר דינים מאשר מצוות. אבל המצווה הראשונה, אומר הרמב״ם שהמצווה היא להורות בצרת אדם כדינה כתוב בתורה. להורות, כאילו לפסוק את השאלה. והרמב״ם, עוד פעם, בשורש השביעי, בספר מצוות, משמע שהרמב״ם באמת חושב, שיש מצווה אחת, אבל לתמי, או לתהר. והרמב״ם מביא את הפסוק לטהרו או לטמאו, ואומר הרמב״ם כשם שיש מצווה לטהר, כך יש מצווה לטמא. המצווה היא בעצם מה שבן אדם פוסק בשאלות האלה. וכך לשונו. ביאור זה שהורה לנו שצרת אדם יתמנו וישוב תמי, ויתחייב לו מה שיתחייב לתמאים, מייחק במקדש וכו'. אומר הרמב״ם, אנחנו לא נדע איזה צרת תמי ואיזה לא תמי. בעצם יש דינים של תומה ותורה, אבל אנחנו לא מכירים אותם, רוב הציבור לא מכיר. הוא בא כתוב לבאר ולהבדיל המשפט, שאם היה כך, הוא טהור, אם היה כך, הוא תמי. ואם הוא היה עניין על כך, יעמוד זמן כך. ובביור אמרו, והרמב״ם מצטט את הספרה, לתארו או לתמאו. כשם שמצווה לתארו, כך מצווה לתמאו. אומר הרמב״ם שהמצווה היא דווקא להורות, דווקא לפסוק את השאלה. ואם כן, יש חיוב על הכהן שיבוא מצורע לפניו, שיבוא וישאל ויקבל את פסקו. מעניין שבחינוך, שאמרנו שבעיקרון הוא דוגר בשיטת הרמב״ם, וגם כאן בעניין מצורע, אז הוא אומר שיש מצווה לבניין מצורע, ואומר החינוך במצווה שם קוף סמך ת', כל מי שנצטרה שלקח הדבר בדרך מקרה, הוא ראה סימני צורעת בעצמו. הרי הרמב״ם כבר אמר שרוב הציבור לא יודע להבחין בין דבר תמי לבין דבר טהור, וצריכים פסק של הכהן בהלכה. בן אדם שראה סימנים של צורעת אצל עצמו, אבל הוא חשב זה מקרה, ולא חש לבוא לכהן ולהראותה לו, הוא התעצל, אמר מה פתאום שאני צריך ללכת לכהן לשאול אותו. אומר החינוך ביטל עשה זה. זה נקרא ביטול עשה. אז אם כן, החינוך והרמב״ם, שניהם מסכימים שבניין מצורע דווקא יש חיוב מסוים. ומה החיוב? החיוב של מצורע, לפי דעת הרמב״ם, הוא ללכת, לפי דעת החינוך, הוא ללכת לכהן לשאול אותו שאלה, ולא להתעצל, ולא לקחת את זה כמקרה בודד שלא צריכים פסק הלכה. ואילו הרמב״ם הסכים שיש בזה מצווה, אבל העביר את הכובד, את האחריות של המצווה הזאת מהיהודי בעצמו לכהן, ואומר שיש חיוב עליו לתארו או לתמו. החיוב הוא שכשבן אדם יבוא לכהן, הכהן יפסוק לו לתארו או לתמו. לכאורה יש הבדל בהלכה, נפקי מינה בהלכה, שהעלה אותו המנחת חינוך דווקא במצווה קוף עין א'. המנחת חינוך הביא שאלה בסוף המצווה של קוף עין א', הביא את הדין, מה הדין של מצורע קטן? אם יש קטן שהוא מצורע, האם דיני צרעת חלים עליו? אז אומר החינוך, אומר מנחת חינוך, לפי הרמב״ם שחושב שיש מצוות עשה, לפי החינוך שחושב שיש מצוות עשה, על היהודי ללכת לכהן, אז הוא אומר, מקום, אם המצורע קטן, אין המצווה מותרת עליו. הרי הקטן איננו חייב במצוות. ולכן הדין הזה לא חל עליו. אמנם יש מקום לדון, וכך באמת העלה שם המנחת חינוך, האם מטעם חינוך יהיה חיוב על אביו להביא אותו לכהן? אז זה באמת נושא רחב, שלא מענייננו, רק כדאי להזכיר שהחינוך אומר שאין חיוב חינוך למצוות שהן לא שכיחות. הוא אומר שאין מצוות חינוך במצורה. וזה, אמרתי, זה נושא צדדי, אבל באיזה מצוות יש באמת מצוות חינוך? הגמרא במסכת סוכה מביאה רשימה של מצוות עשה, שיש במניין של חינוך. אבל יש מצוות שראשונים שונים סוברים שאין חינוך במצוות מסוימות. למשל, חידוש קצת מפתיע, שתוספות בברכות דף כ"ף עמוד א' אומר שאין חיוב חינוך על קריאת שמע. אמנם חיוב חינוך יש על ציצית ועל תפילין, אבל אין חיוב חינוך על קריאת שמע. יש בזה מחלוקת ראשונים, אבל רק רציתי להראות שאין בכל מצווה אוטומטית עניין של חינוך. חיוב חינוך מדרבנן לא חל על כל מצווה בצורה אוטומטית. זה די ידוע שאנחנו חושבים שאין חינוך באבלות, אמנם גם שם יש כאלה שחולקים, אבל אנחנו פוסקים שעדיף לילדים ללכת להמשיך בבית ספר מאשר להתנהג בדיני אבלות. היום למעשה נדמה לי שלא נוהגים ככה, חמון על אצלן, כשיש צרה כזאת, נדמה לי שבאמת הילדים גם כן יושבים בבית ומשתתפים באבלות במקום ללכת לבית ספר. אבל בהלכה כתוב שבאמת אין חינוך באבלות, ומצוות שאינן שכיחות יש מקום לדון האם יש חיוב חינוך. יש לנו לזכור שהגמרא במסכת נזיר, שם נדמה לי בדף חפתת, אומרת הגמרא שיש דיון בין רבי יוחנן ריש לוקיש אם יש באמת חיוב חינוך בנזיר, ואולי המקור של חיוב חינוך למדנו דווקא מנזיר, שזה גם דבר שהוא לא שכיח, אבל עדיין יש חיוב חינוך. אז טוב, בסדר, אבל בקיצור, לפי החינוך אומר, המנחת חינוך אומר שלפי החינוך שהחיוב הוא על הקטן, אין חיוב על ילד קטן שהוא רואה סימני מצורע בעצמו שצריך ללכת לכהן, והוא גם חושב שאין מצוות חינוך. אבל אומר החינוך לדעת הרמב״ם שיש חיוב על הגדול, חיוב על הכהן, אז אולי יש מקום לדון בדבריו ולהגיד שלפי הרמב״ם שהחיוב הוא על הכהן, אז הכהן חייב לטפל, לטהר או לטמא גם ילד קטן. מה שהילד הוא קטן זה לא משנה לפסק של הכהן. יש עוד אפשרות להביא את המצווה של מצורע, או להבין את המצווה של מצורע. הסברנו שלפי הרמב״ם המצווה היא על הכהן, ואילו לפי החינוך המצווה היא דווקא על היהודי. אבל בפרשתנו כתוב, נגע צרת כי תהיה באדם, אדם כי יהיה בו בשרו, שאית או ספחת או בהרת, והיה בו בשרו לנגע צרת, והובא אל אהרון הכהן. והובא אל אהרון הכהן, אומר אבן עזרא, והובא ברצונו ושלא ברצונו. הרואה בו אחד מסימנים האלה, יחיכנו שיבוא. כאן ניתן לעלות על הדעת שיש אפשרות שלישית, שיש מצווה על כלל ישראל לדאוג שבן אדם שיש לו סימני מצורע, ילך לכהן. שכאילו החיוב הוא על כל הציבור, על כל אחד ואחד, להביא את אותו הבן אדם שנראה לו כמצורע, להביא אותו לכהן. בכל אופן, בעניין מצורע, כנראה יש מצווה חיובית, או על הכהן, או על היהודי, או על הישראל. רוצה לסיים במשפט שכתוב בחינוך בעצמו. בחינוך, בזמן שהוא אומר, והזכרנו את זה כבר, שבכמה מקומות אומר החינוך שאין איסור לטמא, ואין חיוב לטהר, אבל אומר החינוך במצווה קופנותת, מכל מקום יש לכל מבין להחיק התומה. זה דבר די מובן מאליו שכשזה אפשרי, בן אדם ישתדל להתרחק מהתומה. ואומר החינוך כי הנפש מתעלה בתהרה. הנפש מתעלה בתהרה, עניין רוחני, שבן אדם ישאוף לעולם של קדושה ותהרה. אמנם חיוב טכני, הלכתי, אין כאן, אבל ודאי כאן שיש כאן שאיפה לחיות חיים יותר תהורים, יותר רוחניים.